בהקשר לחכמים שנבחרו לבנות את המשכן, אנחנו מוצאים תואר שמופיע וחוזר כמה וכמה פעמים, שהחכמים האלה היו חכמי לב, רך לשון התורה בכמה מקומות. ואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מלטיב רוח חוכמה ועשו וכולי. הרי שהאומנים הוכתרו בתואר חכמי לב. כך אנחנו מוצאים גם ועשה בצלאל ואהוליאב וכל איש חכם לב אשר נתן השם חוכמה ותבונה בהמה. ואנחנו צריכים להבין מה זה התואר חכמי לב. גם בפרשה הקודמת מצאנו, ובלב כל חכם לב נתתי חוכמה. התורה מדגישה שחוכמת האומנים הגדולים האלה היא הייתה בלב. הנציב בפרשה הקודמת אומר, אבל עדיין קשה הלשון כל חכם לב, והרי כוח השכל אינו בלב אלא משכנו במוח. על כן הוא רוצה לפרש שכלול במושג הזה חכם לב, יראת שמיים וביטחון. ואכן, מה שניחנו בהם, מה שניחנו בהם אותם אומנים, היה גם ראשית יראת השם. ומעבר לזה, אנחנו מוצאים בשיחה מפורסמת, ידועה, אבל צריך לחזור עליה הרבה, שיחה של הגאון רבי חיים שמואלביץ, זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת מיר, שמבאר לנו את המושג הזה, חכם לב, עם נגיעה לעצמנו, מה זה אומר אלינו. הוא מביא את החכם מכל אדם, שלמה המלך, כפי שהפסוק אומר, והשם נתן חוכמה לשלמה. ואם אנחנו מתבוננים שם בספר מלכים, אנחנו רואים שבגבעון נראה השם אל שלמה בחלום הלילה, ויאמר אלוהים שאל מה אתן לך. אם אנחנו רוצים לבחון את החוכמה של שלמה, נראה מה החכם הזה מראה לנו, מהי חוכמה אמיתית. אומר שלמה, אתה המלכת אותי, ועבדך בתוך עמך אשר בחרת, ואני השופט שלהם, וממילא מה הוא מבקש? ונתת לעבדך לב שומע לשפוט את עמך, להבין בין טוב לרע, כי מי יוכל לשפוט את עמך הכבד הזה? כלומר, החכם מכל אדם איננו מתגאה. הוא בעצם אומר לריבונו של עולם, אני מבקש לב חכם. חוכמה, כך אומר רב חיים שמואלביץ, לב חכם הוא לב שמבקש חוכמה. לא שחושב את עצמו לחכם, אלא מבקש חוכמה. ואומר לו הקדוש ברוך הוא, ויאמר אלוהים אליו, משום שלא ביקשת אריכות ימים, ולא ביקשת עושר, ואפילו לא ביקשת שאתן לך את נפש אויביך, שתנצח את האויבים. כל מה שביקשת זה הבין לשמוע משפט. הנה עשיתי כדבריך, הנה נתתי לך לב חכם ונבון, אשר כמוך לא היה לפניך, ואחריך לא יקום כמוך. אומר רב חיים שמואלביץ, ההשתוקקות של שלמה להשיג חוכמה אמיתית, היא מזכה אותו בחוכמה. ומכאן שחכם לב הוא אדם השואף ומבקש חוכמה. וזהו פירוש, ובלב כל חכם לב נתתי חוכמה. אבל הוא מוסיף שבקשת החוכמה היא בעצם בקשה מוחלטת שנובעת מהבנה שהחוכמה זה הדבר היקר ביותר. אחת ההלכות ברמב"ם שמלמדת אותנו עד לאן צריכה להגיע בקשת החוכמה שלנו, היא מה שכתוב לגבי ערי מקלט. קורה שאדם רוצח בשגגה, והתורה אומרת שצריכים לסדר לו לרוצח בשגגה עיר מקלט, והוא צריך לנוס אל אחת הערים האלה. אבל מוסיפה התורה, וחי. כלומר, לא מספיק לבנות לו עיר מקלט, אלא צריכים לדאוג שהוא יחיה, לשקם אותו. מה כלול בהלכה הזאת? אומר הרמב״ם הלכות רוצח, פרק שביעי הלכה א', תלמיד שגלה לערי מקלט, מגלין את רבו אמו. מה רבו עשה? התלמיד בטעות רצח מישהו. הוא בא ביער לחטוב עצים, לא נזהר, ונדחה ידו בגרזן וכולי. אז הוא צריך לנוס לעיר מקלט. למה מגלין את רבו אמו? אומר הרמב״ם, משום שנאמר, הוא ינוס אל אחת הערים האלה, וחי, עשה לו כדי שיחיה. אתה מחויב שבעיר מקלט הוא יחיה. אז תעשה לו שם איזה קיוסק, שהוא יוכל לקנות כל מה שהוא רוצה, תפנק אותו. אומר הרמב״ם, וחיי בעלי חוכמה ומבקשיה בלא תלמוד תורה כמיטה חשובים. כלומר, אם אתה דואג לו לכל הפינוקים שם בעיר מקלט, אבל אתה לא מאפשר לו ללמוד, ואיך אפשר ללמוד בלי רב שילמד אותו? מנין הוא יקבל תורה? הוא צריך את הרב? אז מדין וחי צריך להגלות את רבו לעיר מקלט שגלה תלמידו, כדי שהתלמיד יחיה. מה, הוא לא יכול לחיות בלי תורה? אומר הרמב״ם, לא. חיי בעלי חוכמה ומבקשיה בלא תלמוד תורה כמיטה חשובים. וכך רואים לגבי עתניאל בן כנז, שהוא מבקש מאלוקי ישראל תורה. אבל אם מדייקים בפסוקים שם בדברי הימים, כתוב, ויקרא יעבץ לאלוקי ישראל, למור אם ברך תברכני, והרבית את גבולי, והייתה ידך אימי וכולי. לבלתי עוצבי. והגמרא מבארת במסכת תמורה, שאמר עתניאל בן כנז בתפילתו, אם אתה הקדוש ברוך הוא מברך אותי בתורה, בתלמוד תורה, בתלמידים וכולי, מוטב. ואם לאו, הריני מת בעיצבוני. כלומר, בקשת החוכמה היא כל כך חזקה, זה לא איזה בקשה למשהו שאם תיתן לי טוב ואם לא, לא נורא. אלא אם לא, אני מת. ההבנה הזאת שחיי בעלי חוכמה בלא תלמוד תורה כמיטה חשובים, היא בעצם הלב החכם. ובלב כל חכם לב נתתי חוכמה, זה לב שמבין שבלי חוכמה, בלי תורה, אין לו חיים. כשהכלי של האדם כל כך משתוקק לחוכמה, אז ריבונו של עולם נותן חוכמה. כפי שהגמרא אומרת, שהקדוש ברוך הוא יהיב חוכמה לחכימין. הקדוש ברוך הוא נותן חוכמה לחכמים. אם הם חכמים, מה הם צריכים עוד חוכמה? אלא לפי מה שמתבאר כאן, הקדוש ברוך הוא נותן חוכמה למי שבאמת רוצה את החוכמה. מי שלמד מה ערכה של תורה, מי ששואף לתורה, מי שמתגעגע וכל כך רוצה את התורה, אז הקדוש ברוך הוא נותן חוכמה. נותן חוכמה לחכמים שחוכמתם היא כאמור ההשתוקקות לתורה. מעין זה אנחנו מוצאים הסבר מיוחד של חידושי ערים על מה שהגמרא אומרת, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. אומר חידושי ערים פירוש מפתיע, הכל בידי שמיים לתת לך אם הוא רוצה או לא. כלומר, אתה יכול לבקש מה שאתה רוצה מריבונו של עולם, אבל הכל, כל הבקשות הם בידי שמיים. כלומר, אם הוא רוצה הוא ייתן לך, הוא יעשה מאזן של זכויות וחובות וכל מיני חשבונות שרק הוא יודע לעשות. הכל בידי שמיים, להחליט אם לתת לך. חוץ מיראת שמיים. יש חוק שריבונו של עולם חוקק, שאם אתה מבקש ממנו יראת שמיים, אז זה לא בידיו. הוא לא יכול לסרב. הכל בידי שמיים לתת לך, חוץ מיראת שמיים. זה לא בידיו. ברגע שאתה מבקש יראת שמיים, ריבונו של עולם חייב את עצמו לתת לך. הכן אנחנו מוצאים באור מיוחד של הרב בעולת ראייה על הפסוק התהללו בשם קודשו ישמח לב מבקשי השם. שואל הרב, ישמח לב מבקשי השם? היה צריך להיות ישמח לב מוצאי השם. אבל אלה שמבקשים את השם, מדוע הם שמחים? הם הרי בדרך, כשיגיעו ליעד, ישמחו. אז איך הפסוק אומר, ישמח לב מבקשי השם? אומר הרב, זה תלוי בתחילת הפסוק. כתוב, התהללו בשם קודשו. אומר הרב, שבתוכיות מקור נשמותינו, שופעת תמיד הקדושה. יש בנו השתוקקות לקודש האלוקי. זו כל מטרתנו. וממילא, הקדושה העליונה הזו שמפקה בתוכנו, היא מחוללת בנו מין בקשה פנימית לבקש את השם. אומר הרב, הבקשה בעצמה לבקש את השם היא המבוקש, לא המציאה, שהמציאה היא תמיד בלתי אפשרית. עונה הרב, תשובה מפתיעה, אי אפשר לכתוב בפסוק, ישמח לב מוצאי השם. מי יכול להגיד שהוא מצא את השם? אי אפשר למצוא אותו, הוא אין סוף. אמנם יש פסוק, כי מוצאי מצא חיים, אבל זה מי שמשיג בתורה. אומר הרב, המציאה היא בלתי אפשרית, היא תמיד בלתי אפשרית, כי אנחנו צועדים מגודל אל גודל, ומבקשה לבקשה, מבהירות לבהירות, מוודאות לוודאות יותר עליונה. כי לא מציאת השם, זה החיפוש שלנו. אומר הרב, כי הוא מצוי בכל עת, זה עוד כיוון של מבט, הוא באמת מצוי, הוא מגוי גדול אשר לא אלוהים קרובים אליו, כהשם אלוקינו בכל קוראינו אליו, אז מצד אחד אי אפשר למצוא אותו, מצד שני הוא תמיד מצוי, אבל אנחנו תמיד עסוקים בבקשה לבקש את השם, להתעלות בעילוי אחר עילוי, והבקשה הזאת, התכונה הזאת, השייכות שלנו אל הגודל הזה, זה מה שמשמח אותנו, ישמח לב מבקשי השם.